יש משהו מעניין בפרשה שלנו. סיפור. פרוי חולם חלום. מה החלום שפרוי רואה? הוא רואה בהתחלה, הוא רואה שבע פרות, עולות שמנות, פרות שמנות עולות מהיאור, ואז מגיעים פרות רזות ורעות מראה, ואוכלות, בולעות את הפרות השמנות, ושום דבר לא משתנה. טוב, הוא קם, הוא חוזר לישון. כי עכשיו הוא באמצע שינה, באמצע שינה שום דבר לא מפריעים. עכשיו הוא ישן עד הבוקר, בבוקר הוא לקראת, חולם עוד חלום. שבע שיבולים, שיבולים שמנות, ואז השיבולים השמנות בולעות את השיבולים הרעות, ויקץ פרו, והנה חלום. והיא בבוקר וטיפה עם רוחו, והוא וואי, הוא כבר לא רגוע, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, וטיפה עם רוחו. טוב, הוא שולח, הוא קורא לכל חרטומי מצרים וכל חכמיה, ושואל אותם מה הפשט, אף אחד לא יודע להסביר לו, ואין פותר אותם לפרעו. אף אחד לא מסביר את זה בצורה שתרגיע את פרעו. רש"י אומר, מה היה הסיפור? הם אמרו לו כל מיני דברים. נכון? הם אמרו לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. כל מיני דברים אמרו לו. והוא אומר, לא מקבל את זה. רוצה להרוג את כולם, עד שמגיע שר המשקי ומספר שהוא ראה איזה עבד עברי בשם יוסף, והוא כן מצליח לפתור חלומות מצוין. מביאים אותו לפני פרוי, יוסף הצדיק פותר לו את החלום. יוסף הצדיק פותר לו את החלום, ולא רק שהוא פותר לו את החלום ואומר לו שמדובר על שבע שנות רעב, שבע שנות צבא, אלא גם מתחיל לתת לו עצות. צריך להגיד לו, תשמע, תיקח איש נבון וחכם, תמנה אותו על ארץ מצרים, והוא יאסוף את כל התבואה, וציפור מציע לו עצות. פרוי מתלהב ואומר, אין נבון וחכם כמוך, אתה תעשה את זה. יש פה שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה ההבדל המהותי בין הפתרונות החלום שהציעו לו החרטומים האחרים, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, לפתרון החלום שמציע לו יוסף? שבע שנות צבא, שבע שנות רב. מה תפס אותו? מה הסוד? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? זה הוא לא מקבל. וזה הוא מקבל. מה ההבדל? שאלה שנייה, אין נבון וחכם, תיקח פרו ימנה, העיצה, מה העיצה? פרו ימנה איש נבון וחכם שיהיה אחראי לאסוף תבועה. לאסוף תבועה אתה צריך מישהו עם שרירים, מישהו שהולך לחדר כושר כל יום, ויש לו כוח, והאיש הזה יוכל לקחת תבועה ולאסוף אותו להכניס למחסנים. מה תעשה? תיקח איש נבון וחכם, ואת האיש הנבון והחכם הזה, מה תגיד לו לעשות? עכשיו תאסוף תבועה לתוך שק, מה העניין? למה לקחת איש נבון וחכם ולתת לו עבודה פיזית? שאלה שלישית, מה הוא אומר? אין נבון וחכם כמוך, אומר פרעה. אין נבון וחכם כמוך. אתה הכי... מאיפה אתה יודע? עשית מבחן לכל מצרים, גילית שהוא איינשטיין. מאיך אתה יודע דבר כזה? מה פתאום החלטת שדווקא הוא הנבון וחכם מכולם? אז שמעתי עם רב אברהם אותך מהלך. הוא אומר שככה היו אומרים בעלי מוסר. נראה לי שזה מגיע מנוברדוק. הוא אומר שהנקודה שהפריע לפרוי היה הנקודה כזאת. פרו שואל, תראה, אני חלמתי פה חלום. שבע שיבולים, שבע פרות, יש פה אמירה. יש פה משהו. מה אתה בא ופותר לי את זה? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות... מה אני אמור לעשות עם זה? מה אני אמור לעשות עם זה? שבע בנות אתה מוליד, יופי, אז אני עושה קידוש, ויעשה מסיבה לכל החברים, ושבע בנות אתה קובר, אני אעשה לוויה. מה אתה... למה מגלים לי משמיים מראש ששבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר? איזה צורך יש בגילוי הזה? מה אני יכול לעשות עם זה? כלום. אז מה מספרים לי את זה? שאני ארקוד? מה אני אעשה? מה אתה רוצה ממני? למה באים ומספרים לי משמיים משהו פעמיים בחלום? בשביל מה? סתם שתדע, נייס, כאילו, אתה יודע, מונים לך מראש, מה? בשביל מה? יוסף הצדיק הראשון שמגיע לו ואומר, יש משהו שאתה יכול לעשות עם זה. לא הודיעו לך סתם חדשות. אמרו לך משהו, לך תעשה עם זה משהו. לך תתחיל לאסוף חבילות משנות הסבה, להעביר אותן לשנות הרעב. אתה יכול להציל את המצב, אתה יכול לשנות משהו. זאת לא אמירה סתם, לך תרקוד. לא, יש פה משהו שאתה יכול לעשות, יש פה משהו שאתה יכול לפעול. זה חלום, היסוד הזה כבר כתוב בראשונים. זה חלום מלכותי, זה חלום אמיתי. כשמגלים למישהו משהו משמיים, זה עם סיבה. זה כי הוא יכול לעשות עם זה משהו, כי הוא יכול לפעול פה משהו. אבל מה קורה, אומר פרוי? אומר, תראה, יש פה בעיה אמיתית, אומר לו יוסף. את מי צריך למנות לתפקיד כזה? אדם חכם ונבון. למה זה חכם ונבון דווקא? למה לא איש שרירי עם הרבה כוח? כי הנקודה היא שהרבה פעמים כשאנשים מרגישים סבא, כשטוב להם בחיים, הם לא מסוגלים להבין מה זה רעב. כשאדם חי טוב ויש לו הכל בשפע, הוא לא מצליח לדמיין שאולי יבוא זמן שזה יהיה אחרת. זה מציאות, כולנו רואים את זה. אם תראה היום יהודי יוצא לרחוב, רואה כמה גרגירי חיטה לרצפה, הוא אוסף אותם ומנקה אותם יפה, זה שם בכיס. מה תגיד? הלאה, רבה, מה קרה? מה אתה עושה? לא, אני מפחד שיבוא יום שיהיה רעב. ואז ברעב שיהיה, נטחן את זה, נעשה מזה לחם. תקלה, ואלו, הולך ליד העולמות שמחות, יאנה, עולמות שמחה, ואתה תראה מה קורה שם כל ערב, כמה אוכל נזרק. כל בית בארוחת צהריים, לך תראה כמה אוכל נזרק. אתה לחוץ עכשיו מכמה גרגרי חיטה? אנחנו לא מסוגלים להבין את זה אפילו. דרך אגב, אצל מי כאן היית יכול לראות את זה? אצל ניצולי שואה, נכון? או אנשים שעברו רעב, אצלם ראית, הם תמיד היו שומרים לחם ככה במזווה, אלה הם ככה בארון לחם, היו שומרים ירקות, שאם יהיה מלחמה, ואם תהיה מלחמה, אם יהיה רעב, שיהיה מה לאכול, כל דבר יהיו חוסכים, כן? אפילו כשהתחילה כוסות חד פעמי, אז מה החידוש בחד פעמי? אני זוכר את הסבתא הזאת שהייתה שואלת. מה החידוש בחד פעמי? הרבה יותר קשה לשטוף את זה. של מה מרוויחים מחד פעמי? כל דבר, אתה יודע, הם אפילו חד פעמי היו חוסכים, ככה שומרים בסוף איזה חצי חבילה חד פעמי, הם השאירו אפילו בירושה. כל דבר היו חוסכים, כל דבר, אז אני זוכר שהיה איזה זקן, שאלו אותו פעם, רב מוישה, מה אתה עושה כשקר לך? וכשקר לי, אני נעמד ליד התנור. ואם זה לא עוזר, אז אני מדליק אותו. הם היו, אתה זוכר את הסגנים האלה, ככה, כל דבר הם היו חוסכים, כל דבר, אפילו סיגריות, חצאי סיגריות וכל, זה אנשים שחוו, הם הרגישו, הם חיו ברעב ובמצוקה כמה שנים, שנות המלחמה או שנות הצנע או דברים כאלה, ולכן הם חיו עם זה כל השנים, זה היה חרות להם בנפש. אבל נורמלי, אדם שחי בזמן סבא לא מסוגל אפילו להבין מה זה רעב, הוא לא מבין, פשוט לא קולט על מה מדברים. בשביל שיהיה בן אדם שבשנות הסבא יבין שצריך לחסוך לשנות הרעב ולעבוד, צריך איש חכם ונבון. אדם עם הרבה שרירים זה לא יעזור. כי בסדר, אמרו לו, למה לא צעק? הוא ימלא שק. אדם חכם ונבון יבין, עכשיו יש סבא, תנצל את זה. תזרוק חבילות לזמן הרעב, תאחסן. אל תפסיק. את היכולת הזאת, אדם צריך שיהיה לו. ואת היכולת הזאת אין לגיבורים, את היכולת הזאת יש לחכם ונבון. נבון הוא מבין דבר מתוך דבר, הוא יכול לצפות קדימה, הוא יודע להתכונן מהיום להכין דברים לעתיד, כמו שצריך. מה אומר לו פרו? אין חכם ונבון כמוך, אני אפילו לא צריך לבדוק, אני מכיר את החבר'ה המצרים שלי, אין סיכוי. אתה היחיד שמסוגל לחשוב פה משהו על עתיד. אין עם מי לדבר אפילו, עזוב, שחרר. אתה היחיד שיכול לעשות את זה. אתה היחיד שיכול לעשות את זה, וככה הוא ממנה אותו על מצרים, את היכולת הזאת של לחשוב קדימה. האמת היא שהיכולת הזאת של לחשוב קדימה זה משהו מאוד בסיסי ביהדות שלנו. כל היהדות שלנו בנויה על הדבר הזה של סבלנות, ולהסתכל קדימה, ולא לחשוב רק על הרגע, אלא לחשוב גם קדימה, דחיית סיפוקים, נכון? אדם, אם אתה רוצה שיהיה לך טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אחד הדברים הכי בסיסיים זה מה שמכונה מבחן המרשמלו, נכון? אתם מכירים מבחן המרשמלו? מבחן המרשמלו, לקחו פעם ילדים, בני 5 בערך, שמו אותם, יש לזה הרבה פיתוחים, כי עשו את המחקר הזה בהרמון צורות, אבל חזרו עליו. אבל בגדול המחקר עובד באותה שיטה תמיד. לקחים ילד בן 5, שמים אותו בחדר, הוא מצולם, ויש שם, שמים לו צלחת עם מרשמלו. אומרים לו, תשמע, אם אתה אוכל את המרשמלו הזה עכשיו, יש לך את המרשמלו הזה. אם אתה מצליח להתאפק ולא אוכל את המרשמלו הזה 5 דקות, אתה מקבל 2 מרשמלו. ואז אתה רואה, הוא מתחלק לסוגי ילדים. יש ילדים שבאים, מיד דורפים את המשמלו, לא חושבים לשנייה. יש כאלה שאתה יודע, מנסים להתאפק, ואז נותנים ביס אחד קטן מפה. ואז הם עוד מתאפקים, ונותנים ביס קטן מהצד השני, ופתאום זה נעלם להם, הם לא מבינים איך. אבל ככה זה, נכון? זה ככה זה גם בחיים. אנשים מבחן המרשמלו של המבוגרים, אותו דבר, רק איתם ביס קטן פה. ורק, יש בודדים, ילדים בודדים שמצליחים לשרוד את כל 5 דקות ומקבלים 2 מרשמלו. ודבר הזה, המבחן המרשמלו הזה, דחיית סיפוקים, הוא פשוט יסוד בחיים. יסוד כיהודים. אתה רוצה להיות יהודי, אתה רוצה להתקדש, להתאר, לעשות מצוות. הכל בנוי על זה שאתה מסתכל קדימה. נכון שעכשיו זה השימפנזה שבתוכך קופצת, והוא עכשיו רוצה רוצה משהו. בסדר, תדחה סיפוקים, אתה תקבל 2 מרשמלו בסוף. משתלם הרבה יותר. אבל היכולת הזאת של לדחות סיפוקים, לדחות משנות הסובע. כשאדם מרגיש טוב, מרגיש שהוא עכשיו מלך, הכל טוב. לראות את מישהו אחר. אל תדרוך על אנשים בדרך למעלה, כי אתה עוד תפגוש אותם בדרך למטה. את היכולת הזאת של להבין שגלגל חוזר בעולם, יש היום שנות צבא, אבל יגיעו גם שנות רב. היסוד הזה, דווקא מי שכותב את זה מאוד יפה, זה אספסמס. אספסמס, ממש בתחילת הפרשה, כותב שכל אדם בחיים חווה שנות צבא ושנות רעב. מי שחושב שהחיים שלי תמיד יהיו סבבה והחיים שלי תמיד יהיו שנות צבא ואף פעם לא יהיה לי רעב, שיתעורר. אין דבר כזה. זה החיים. החיים הם מורכבים משנות צבא ושנות רעב, ויש התמודדות עם שניהם. יש סיפור מעניין שמספרים בחבד, שהיה חסיד מפורסם בשם רב שמואל מונקס. שאול מונגז היה חסיד של הבעל התניה, הוא יודע יותר, יותר בתור הבדיחות שהוא היה עושה, כי כמה שהוא היה חוסיד ומסקיל ולמדן ועובד השם גדול, הוא היה באמת תלמיד חכם רציני והכל, היה לו גם קטעים שהוא היה עושה מפעם לפעם, כל מיני קטעים נחמדים. איצור היה, אחד הסיפורים שעולה לי עכשיו, היה סיפור שפעם אחת היה חתונה של הברדיצ'בר, הקדושת לוי, עם הבעל התניה. אדמור הזקן הבעל התניה, הם חיתנו נכדים. והיה חתונה, וואו, חתונה רצינית מאוד, זה היה חתונה, תחשוב, הקדושת לוי והבעל התניה מחתנים. היה שם כמה סיפורים מעניינים בחתונה, ואחד הסיפורים שמספרים היה ככה, היה לכבוד שבת הכינו 16 קוגלים. זה היה 16 קוגלים לכל הקהל, ועוד קוגל אחד מיוחד שהרבנית בעצמה הכינה לאדמורים. ואמרו אז שהרבנית השקיעה בקוגל של האדמורים יותר מאשר השקיעו בכל ה-16 קוגלים ביחד. עשו את היתריות הכי טובות, את ה... לא יודע מה שמו שם. בקיצור, זה היה קוגל משהו משהו. קיצור, באים ככה בליל שבת, יושבים החסידים אחרי הטיש, יש בוטה, יושבים ביחד, פברנגן מה שנקרא, התוועדות, ובאמצע אנשים רעבים. אומרים לרב שמואל מונקס, נו מונקס, תסדר משהו. קיצור, מונקס הולך למטבח, מוציא את הקוגל הזה המיוחד שהרבנית הכינה, ונותן לחבר לאכול. כולם אוכלים, נהנים, הכל טוב. מגיע שבת בבוקר, הרבנית באה להוציא את הקוגל המיוחד לתת לאדמורים, ומה היא מגלה? שהקוגל נעלם, היא מוצאת את הסיר, זרוק בצד. והיא כבר מיד ידעה, לא יודע איך, אבל היא מיד ידעה, מונקס, איפה הקוגל שלי? אתה בטח נתת את זה לחבר'ה באמצע הלילה, נכון? גיצור, מתחילה לצעוק עליו, אומר, רבנית, רבנית, אנחנו יהודים. יהודים הולכים לרב. יהודים הולכים לרב, בוא נלך לרב. יש פה שתי רבנים גדולים, הרב מברדיצ'וב, הרב מליוזני, ליאדי, הבעל התניא, בוא נלך לרב. אין בעיה, הולכים לרב. טוב, יש דין תורה. ואז הבעל התניא שואל את הרבנית, רבנית, מה הטענות שלך? והיא אומרת, עם החברים שלו באמצע הלילה ישבו פה ולקחו את הקוגל המיוחד שהכנתי והשקעתי בו ואכלו את זה. זה הטענות של התובע. שמואל מונקס, מה הטענות שלך? אמר לי, אין שום טענות, הקוגל היה נהדר, מצוין, אין שום טענות. איתו לכת הסיפורים איתו, היה המון סיפורים יפים איתו. בכל דבר, היה שני מקרלים לפעם, הגיע, הוא ראה אותו ככה יושב, זורק בובקס, תראה, ככה משתעשע, אז הוא כזה הסתכל עליו בזלזול. ואז הבעל התניא לקח אותו תוך כדי שהם הלכו ביחד, לקח אותו ליער, ופתאום הם שומעים אותו, שמואל מונקס יושב שם על איזה גזע של עץ ובוכה. הלכו במיזה מקדוש, אז הוא הבין ש... בסדר, הוא היה בן אדם שמורכב משתיהם, זה לא היה... אולי הלץ. אבל בכל אופן, הסיפור מגיע שפעם ראשונה שהוא הגיע לבעל התניא, הוא הגיע, זה היה באמצע הלילה, הוא מגיע, דופק אצל הבעל התניא בבית. דופק בבית, הבעל התניא פותח לו, אמר, אני רוצה לבוא לישון פה. אני רוצה להיות פה. אמר לו, הבעל התניא, אמצע הלילה עכשיו, תבוא מחר. יש שעות קבלת קהל. הוא אמר, מה? אצל רבי יש לילה? והרבא עידו נחת? אצל רבא יש לילה? חשבתי שאצל רבא אין לילה. הוא אומר לבעל התניא, אתה הולך מפה? או שאני קורא לגוי שיזרוק אותך מפה? אז עונה לו, אז אמר לו רב שמואל מונקס, רבא, הגוי שלי יותר גדול. הוא פרץ בבכי. הגוי שלי יותר גדול. והבעל התניא אז השאיר אותו בבית, ובאמת מאז הוא היה דבוק בבעל התניא. ובחב"ד דנים באמת על הסיפור הזה, סיפור מעניין, כאילו, מה זה בעל התניא לא מכניס אורחים? כאילו, מה הסיפור פה? מה הוויכוח ביניהם? אז אומרים שהנקודה היא כזאת, הוא מגיע לבעל התניא, רוצה להיכנס. בעל התניא אומר לו, תשמע עכשיו לילה. מה הוא אומר? אצל רבא יש לילה? כאילו, מה? רבא? אצל רבא? אתה מגיע לרבא? אתה מגיע לבעל התניא? אמור להיות מעכשיו רק יום. רק אור, אין יותר לילות, אין יותר חושך, אין יותר הסתרות, אין יותר קטנוס, אין שום דבר, מהיום רק אור. אומר לבעל התניא, אם אתה חושב שהגעת לרבא, אז מהיום אין חושך, מהיום הכל הולך להיות מואר לך, לך עכשיו, אני אקרא לגוי שיסלק אותך מפה. אין דבר כזה, לא באים לרבא שיעשה וויש וויש אוקוס פוקוס, וזהו, יסלק ממך את כל הבעיות, מהיום אתה כבר לא תתמודד עם כלום, החיים יהיו דבש ושוקולד והכל, אין דבר כזה. מגיעים לרבא, כשהרבא ילמד אותך איך מתמודדים עם זמני קטנות, איך צומחים גם בלילה, איך עוברים את החושך, חוצים אותו וצומחים ממנו. איך דווקא המחלה שלך, דווקא הקושי שלך, דווקא הייסורים שאתה עובר, הם המצמיחים הכי גדולים שלך. זה מה שרבא בא ללמד, זה חסידס. אתה חושב שבאת לפה להיעשו לך אוקוס פוקוס וזהו, תלך הביתה? לך מפה, אם לא תלך אני אקרא לגוי שיסלק אותך. רק כשהוא התחיל לבכות, הרבא הגוי שלי יותר גדול, אתה מבין שיש בך רוע, ויש בך משהו שאתה צריך לטפל בו, ואתה צריך להתמודד בחיים, יופי, אם ככה תשאר פה. אז דבר שמאוד פשוט, אני אומר, כל מי שדרך אי פעם על מפתן של עבודת השם יודע את זה. לא באים שיעשו הוקוס פוקוס. וההפך, אם אתה מסתכל אחורה על החיים, אתה יכול לראות שדווקא הזמנים שהם פשוט ריסקו אותך, בסופו של דבר הם יכולים להיות הזמנים הכי טובים שלך. ויש מקרים כאלה בחיים. אפשר לראות את זה, פשוט להסתכל אחורה על החיים ורואים את זה. שדווקא הזמנים שהיו מאוד קשים, הם דווקא הצמיחו את הבן אדם הכי הרבה. מימונו אפר יעקב, הרב שטיינמן כותב, מימונו אפר יעקב, שעם ישראל יודעים לקחת את האפר, איפה שאתה מושלח לרצפה, ומזה לעשות מצווס, ומזה לצמוח דווקא, וזה בי לא מקנה. מה, חשבתי שאני אפיל עליכם קצת קטנס, אפיל עליכם קצת אפר, יוריד אתכם לרצפה, ושם טיפלו. הוא אומר, לא, מימונו אפר יעקב, מאיפה יש להם את הכוח הזה, לקחת את ה... להתאמן באפר, להזרק על הרצפה, ומזה דווקא לצמוח. ומזה להצמיח, ומזה לגדול הרבה יותר. מימונו אפר יעקב ומספרס רבע ישראל. דווקא מהדברים הקטנים יותר. אבל טוב, זה באמת שיחה נפרדת, בפרט שזה גם העניין של חנוכה. אם תתבוננו, תראו ש... זה בסוגריים, פשוט לכבוד חנוכה, אז גם את העניין הזה. יש הלוכה שמדליקים את נר החנוכה בשמאל, נכון? מזוזה בימין ונר חנוכה בשמאל. יש זויר בפרשס ויחי, אם אני לא טועה, הבני סוסחו מביא אותו, מי שרוצה למצוא, הבני סוסחו מביא אותו בממרי חוידש קיסלב, מים הרבה, אוי סחוף דלד. עכשיו הוא מביא את הזויר הזה. הזויר אומר שלא יסירו לבייסו משולג, כי חול בייסו לא בושונים. לא יסירו לבייסו משולג, כי חול בייסו לא בושונים. אומר, יש בגיהנום שתי סוגי גיהנום. יש גיהנום של שלג ויש גיהנום של שמש. ושתי הגיהנומים האלה זה 12 חודשים סך הכל. ושש בשלג, שש בחמו, ושש בשלג. לא יסירו לבייסו משולג. יהודי, עם ישראל, לא צריך לפחד מהשלג. למה? כי כל בייסו לבוש שונים, כי הוא לבוש בשונים, שונים הכוונה, אל תקרי שונים, אלא שניים, כי כל בייסו לבוש שונים, הכוונה שניים, מה זה השניים האלה? אומר המדרש שלוש זוגות של מצוות. מילה ופריה, הבריס מילה והפריה, ציציס ותפילים, ונר חנוכה ומזוזה. מזוזה ונר חנוכה. שלושת המצוות האלה זה שניים, זה מצוות של שניים שהן באות בזוגות, מילה ופריה, ציציס ותפילין ונר חנוכה ומזוזה, ולמי שיש לו את את הזוגות האלה, לא יסירו לבייסו משולג, אין לו מה לפחד מהגיהנום של שלג, כי כל בייסו לא ראשונים, כי יש לו את השניים האלה. מעניין, כך אומר הזוהר הקדוש. בני סוסחו מציין שזה הפעם היחידה בזוהר שמוזכר חנוכה. הוא מציין את זה גם בבני סוסחו כמו שציינו, וגם במאגוס מהרצה על הזוהר, הוא גם מציין שזה הפעם היחידה בזוהר שנר חנוכה מוזכר. אומר, מה הפשט באמת? מה זה הזוגות האלה? מה, גם נר חנוכה ומזוזה. אז אומר ככה, בעיקרון, הרי יש מקום להדליק נר חנוכה בימין או בשמאל. הגמור הרי מסתפקת בזה, הגמור מחלקת בגמורה. היא בנר חנוכה בימין, כמו מזוזה, או בשמאל. אז הגמור לא כל כך מסבירה את הטעמים, אבל שאילתס דרב אחויה, בפרשס וישלח, זה מעניין, שזה נמצא דווקא בפרשת וישלח, שזה בעצם לפני חנוכה, או שאולי לפי הסדר הקדום זה היה חנוכה, יש כאלה שרוצים לטעון. השבת הראשונה של חנוכה יכלה לצאת לפי, בפרשת וישלח, ולפי המנהג שהיה מקובל בתקופת הגויים. בכל אופן, שאילתא דרב אחויה בפרשת וישלח, מוסבר המחלוקס, שהמחלוקת ביניהם היא האם היות ונסעבד בו מצווה חודה, במזוזה, נעשית מצווה אחת, נסעבד בו מצווה אחריסה, אז שם תדליק גם את הנורה, ואת הסבורה הזאת אנחנו מכירים מכל השס, כן? היות ונעשה מצווה אחת, עושים בזה גם מצווה אחרת. אז לכן גם כן מדליקים נר חנוכה בימין, או שלא, שאדם יהיה מסובב במצוות, אז נר חנוכה בימין, אז אם מזוזה בימין, נר חנוכה בשמאל. וזה הגמור מסתפקת למייסה פוסקים שנר חנוכה בשמאל בשביל שיהיה מסובב במצוות. אומר הבני סוסחו, מה העניין? אומר ככה, כתוב בפוסוק, אם יש אולוב מלוך מיליץ אחד מיני אלף, להגיד לאודום יושרוי, ויומר פדועי הוא מרדס שחס מוצא סיכויפר. אומר הזוהר הקדוש בפרשת וישלח. מה זה אם יש אלוב מלוך מיליץ אחד מיני אלף להגיד לאודום יושרוי? מה זה מיני אלף? אומר, יש לאדם שני צדדים. ייפול מצדך אלף. ורבבה מימינך אליך לא ייגש. מה זה שמשתי על האדם יש לו משני הצדדים שלו. יש לו צד אלף ויש לו צד רבבה. אז איזה צד זה אלף, איזה צד זה רבבה? רבבה, ממינך. אז צדך זה אלף, נכון? אז הצד של האלף זה צד השמאל. הצד השמאלי שבלב, החלל השמאלי שבלב, היצר הרע, כל ההתנהגות הטבעית, אוי למה זה? הרבבה ממיניך, זה לשון ריבוי, זה ימין, זה יצרת טוב. זה אומר הזוהר הקדוש, ייפול מצדך אלף. אז אלף זה צד שמאל. אם יש עליו מלאך אחד מליץ מיני אלף, אם יש מצד היצר הורי עצמו בא ואומר מילה טובה על האדם, להגיד לו אדם יושרוי, ואוי אוי מר אומר הקדיש ברוך הוא, פדועי אומר רדס שחס מוצא סיכוי ורע. אז אומר הקדיש ברוך הוא, אם ככה הוא לא יגיע לשחס בכלל, הוא לא יגיע לגהנים, שהיא נקראת שחס בכלל. אומר, למה? כשיש הצטרפות, שצד השמאל גם כן מתקדש, כשצד השמאל נהיה גם כן חלק מהקדושה, כשצד השמאל, אוי לא מה, זה היצר הרע, היצרים הטבעיים, התאוות, ההתנהגות העולמית, כל הדברים האלה, גם אם חלק מהקדושה, אם יש עולב מלוך מייליץ, איך עוד מיני אלף, אם יש לבן אדם גם פרט שהאלף מצטרף, צד שמאל מצטרף, להעיד עליו טוב שהוא עשה מצווה, פתואי אומר רד השחס, אומר רב נעיס חוסחור, ממילא מצוין. שלושת המצוות האלה, שלושת זוגות המצוות האלה שאמרנו, בכולם יש מצווה בשמאל. נר חנוכה בשמאל, ומצווה בימין. אז יש לך נר חנוכה בשמאל? לא יסירו לבייסו משולה, כי כל בייסו לא בושונים. פתואי אומר רד השחס, כי יש פה את המצית חואלף. יש פה את נר חנוכה בשמאל שבא להגיד מילה טובה לבן אדם. ויואי מרפדוי ומרדס שחס מוצוסי קויפר. הלאה, מה עוד יש לך פה? ציצית ותפילין. יפה מאוד, איזה יד מניחים תפילין? יד שמאל. פדוי ומרדס שחס מוצוסי קויפר. מה עוד יש לך? מילה ופריה. מילה עושים בימין, זה חיתוך. אבל פריה אתה חייב את שתי הידיים. זה הרי הצורה שעושים פריה, חייבים את שתי הידיים. זה נעשה גם בשמאל. נעשה גם בשמאל. לא יסירו לבייסו משולה, כי יכול בייסו לבושונים. בגלל ויואי מרפדוי ומרדס שחס. נשים לב שאומרים את זה גם בתפילה. אומרים בברוכה של ברית, מה אומרים? ציבו להציל ידידוס שראינו משחס, למען בריסו יאשר סום בבשורנו. אז ניצלים משחס מהגהנים, למען בריסו יאשר סום בבשורנו. וכוח הברית שיש מילה ופרי, ניצלים משחס. ניצלים מגהנים. וזה קורה דווקא, יש דבר מיוחד בחנוכה. האמת היא, אם נתבונן בזה קצת יותר לעומק, זה חשבתי אולי להוסיף, מה בעצם הכוונה שימוש בשמאל? מה זה שמאל? זה צד שמאל, יד שמאל. יד שמאל מסמלת משהו. מה היא מסמלת? את ההתנהגות הטבעית. את האדם, את החיים, את כל הדבר הזה. לקדש את החיים. לקדש את המציאות הטבעית של העולם. יש תפיסה שבה האדם יכול להגיד, תראה, מצווס זה שייך לקדש ברוך הוא. אבל ארוחת צהריים זה שלי. אני עושה ברכה לפני ואחרי, אבל זה שלי. זה שייך לעולם. כשאתה בא ומקדש את השמאל, אתה בא ואומר, לא, 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 הכל אלוקוס, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ועל זה יש לנו מלחמה אדירה עם היוונים. שימי לב, על מה היוונים גזרו? שבת, חודש ומילה, ותיבוא אלה כמו נתחילו, כל מיני, שימי לב, כמעט כל הדברים שלהם, מה רגע? חודש, מה זה חודש? מה, להם אין קלנדר? להם אין לוח שנה שמתחלף חודשים? אז מה הבעיה עם החודש שלנו? למה להילחם נגד זה? מה מפריע להם שאנחנו מקדשים את החודש ויש לנו חשבן וכסלב וטבת? מה הבעיה? מה הסיפור? לכם אין? גם לכם יש. יוני, יולי, אוגוסט, נו מה? או מוחרם וזה של הערבים. מה אתה רוצה? מה הג'ה? מה הסיפור שלך? למה לנו אסור לכם אותה? מה אכפת להם בחודש? כנקודה היא פשוטה, אין להם בעיה שהתחלפו אצלך חודשים, אבל אל תקרא לזה מקדש ישראל וראשי חודשים. ברוך אתו השם מקדש ישראל וראשי חודשים, זאת הבעיה שלהם. קידוש החודש, זה מפריע להם. אל תקדש את זה, אל תהפוך את זה למשהו שקשור לביסמדרש, אל תכניס את זה לבני סוחר יוידי וינו לאיטים לא דעס מה יעשה ישראל. אל תכניס את זה שמצב שלא קידשו את החודש ביום ה-29, אז כבר קידשו הוא שמיים. זה יתקדש משמיים. להפוך את המציאות היומיומית, את הזמן, לדבר שהוא חלק מהקדושה, דבר שהוא חלק מהתורה, לקדש את השמאל, בזה הם נלחמים. ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. על זה הם ילחמו. אין לי בעיה, תחליף יולי-אוגוסט כי זה נוח. תעשה חלוקה לחודשים כמה שאתה רוצה, לפי מה שאתה רוצה, אבל לא קידשו שמיים. לא ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. זה המלחמה שלהם. כך גם שבס. יום מנוחה שבועי? מה בעיה? לכל העולם יש. מקדש השבס? שבס קוידש הילוכם? זה לא. אל תקרא לזה קדוש. תקרא לזה שבס. יום כיף. יום מנוחה זה סוציאלי. באה מנוחה ליגע ואפשר לנוח. זה יום משפחה. מה שאתה רוצה. אבל לא קדושה. לא קדושה, קדושה זה לא. אל תקרא לזה קדושה. בריס מילה. לקחת את הגוף ולקדש אותו. הלאה, תיבר לגמרי התחילו. מה, הם לא מתחתנים? כל העולם מתחתנים. מה הסיפור שלהם עם חתונות? למה הם צריכים לבלבל לנו את החתונות? מקדש עמו ישראל על ידי חופו וקידושין. נכון? ככה אומרים בברכת האירוסין? עושר לנו, שר ויתיר לנו, זה נשוא איסלנו על ידי חופו וקידושין. ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופו. זה לא. זה לא. מקודשס? קידושין? זה לא. לקדש את הדברים, להגדיר בהם קדושה, זה המלחמה שלהם. אין להם בעיה שתחיה, מה הבעיה? תאכל, תחליף חודשים, תעשה מה שאתה רוצה. תקרא לזה יום מנוחה, אבל קדושה זה המלחמה שלהם. וכל, מה, בעצם ההגדרה? שמאל. מה אנחנו עושים בנר חנוכה? מדליקים נר חנוכה בשמאל. דווקא במציאות של העולם. תחילת הלילה, בחוץ, למטה מעשרות צפוחים. שזה כל המציאות של כן, העולם כולו קדוש. העולם כולו קדוש, הכל אלוקוס, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב בעולם. עבודה בקטנס. זה עבודה בקטנס. הבעל שם טוב הקדוש כותב, נמצא בתולדות יעקב יוסף, שמעתי ממוירי, שהבעל שם טוב כותב שעיקר העבודה של האדם זה זמני קטנות. יוסף בן 17 שונו, או יורו יסך ובצוין. מה זה 17 שנה? ראינו את הנוי המלימלך, וזה נמצא בליקוד 9 שנו גם כן, וגם בין שני המלימלך פרשת וישב. מה זה בן 17 שנה? שם הוויה, הגימטריה שלו זה כמו שכולם יודעים 26. 10, 5, 6, 5. אבל אם אתה עושה מספר קוטון, אז 5, 6, 5 נשאר. אבל ה-10 נהיה במקום 10, 1. כמה זה 1, 6, 5, 6? סליחה, 1, 5, 6, 5. כמה זה ביחד? 17. יוסף בן 17 שנו. העבוד את השם להיות בן ב-17. להיות במצב של קטנות, במצב של קושי, במצב של התרסקות, במצב שזה לא הולך טוב בתוך העולם, ושם לעבוד את השם. מגיע לבעל התניא ואומר, רבא, אצל רבא אין לילה. אצל רבא אין לילה. באתי לפה, מהיום החיים הולכים להיות חגיגה מתמדת, הכל הולך להיות קל, הולך לבוא לי המילים של התפילה לתוך הפה, אני אקום כל יום בזמן, הכל ילמד לי, אני אבין את הגמורה, טויספס, פשוט יצוצו לי השאלות לבד, אוטומטי, הכל יהיה כיף. הלו, צא מפה אם לא אני קורא לגוי. אם זה מה שאתה מצפה, לא, לא פה, לא, זה לא הכתובת. אם אתה מוכן להשקיע, אתה רוצה? אני אמר אותך. למד אותך איך מתמודדים עם קטנס, איך מקדשים את החומר, איך מתמודדים עם השמאל. זאת העבודה שלנו בעולם. להיות, ליפול לתוך החושך, ומשם להתרומם. ליפול ולכאוב. לרצות, להשתוקק, לחשוף, להתגעגע אל הקודש. זה המצב, זה החיים. ומתוך הנפילות שקורות פעם ועוד פעם. והצלחות, והצלחות קטנות, והצלחות גדולות, בפרטים קטנים. איך כתבה ביסרנו? אין בכלל על מה שבפרט. כל הכלל הגדול זה הפרטים הקטנים. עוד פרט קטן, ועוד פרט קטן, ועוד פרט קטן, וככה גודלים, וככה צומחים, ככה מקדשים את הבריאה. אומר הצבסמס, יש שבע שנות סבא ויש שבע שנות רעב. זו הקדמה פשוטה, אבל צריך לדעת את זה. יש שבע שנות סבא ויש שבע שנות רעב. הוא אומר יותר מזה. כל פעם שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם שנות רעב, הוא שולח לו שנות סבא קודם. החכם לוקח חבילות משנות הסבא, ומעביר אותם לשנות הרעב. הוא משתמש בשתיהם. הוא יודע לנצל את שנות הסבה לשימוש נכון לשנות הרעב. וזה העבודה המאוד מאוד גדולה שיש לבן אדם. עכשיו, מה קורה? הדבר הזה זה דבר שצריך ללמוד אותו. צריך פשוט ללמוד אותו שיהיה חוכם ונובוין. להסתכל על העתיד, להבין שהמצב של עכשיו הוא, ברוך השם, הוא טוב, מצוין. איך אני לוקח מפה הלאה, משנות הסבה, כוחות להתמודד את שנות הרעב. דרך אגב, יש לנו את זה עכשיו שבוע שלם. שבוע של חנוכה. שהוא שבוע נפלא, של אורות גדולים מאוד, למדבוב נאירויס, כן? הביסוסכום מעריך שה-36 נרות זה כנגד 36 השעות של תחילת העולם, עד שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הנפלא שהיה. הרי ביום הראשון של הבריאה כתוב היי אור, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לרעה. מה היה אור? הרי השמש נתלתה בשמיים באיזה יום? רק ביום הרביעי. אז מה זה אור ביום הראשון? זה האור מיוחד של ששת ימי בראשית, שהאור הזה יצר שיקוף של כל הבריאה. פשוט ראית הכל. והדבר הזה יכול לשמש בצורה לא נכונה את הרשעים. ולכן הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה. רב צודק גם מזכיר את זה, אבל בלי סוסחור זה יותר ידוע. רב צודק מזכיר את זה ביום ווב, בפרי צדיק. בשיחה של ביום ווב של חנוכה, ראש חודש טייבס. אבל את האור הזה שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים, בעצם נתגלה ב-36 נרות של חנוכה. הקוויושר כותב שבהתבוננות בנרות חנוכה אפשר להגיע קרוב לנבואה. קרוב לנבואה אפשר להגיע. זה באמת, יש פה אור מאוד מאוד גדול. אור של אמונה, אור של תקווה. הרבה אורות מתגלים בזמן הזה. איך מנצלים את זה? מה עושים עם זה? איך עובדים עם זה? אל תהיה טיפש, תנצל. אברמות רמלך מספר, הוא אומר, היה פעם יהודי, שהיה אני מרוד ואני באביון, והוא יושב ככה בבית כנסת יום אחד, מתמרמר על רוע גורלו, יושב ובוכה, מה זה? אני לפחות רוצה להרגיש מה זה השיר, מה, איך השיר מרגיש? מה, הוא יושב על 20 מזרונים, הגביר? או שלא, כל חצי שעה הוא מחליף מזרון, איך חי גביר? ואיך זה ניסוע ברכב של גביר? והוא חייב להרגיש מה זה גביר. מה, הוא שותה את התרכיז מיץ של הפטל, שותה רק תרכיז, כי לא צריך למול את זה במים, כי יש לו מספיק כסף. מה הוא עושה? איך הוא חי, הגביר? קיצור. עומד שם איזה אדם עשיר, בגביר של העיירה, שנמצא שם בבית כנסת, שומע את הבן אדם הזה, כל כך רוצה להיות גביר, בוא תראה, כסף אני נותן לו, הוא מבזבז. אבל אולי זה אני יכול לתת לו, למה לא? אחרי התפילה הוא קורא לו, הוא אומר לו, תשמע, אין לי בעיה שבאמת, אני יוצא עכשיו לשבועיים ביזנס, עוד יומיים. אתה יכול לבוא להיות במקומי, להיות אצלי בבית, אני אתן לך את המפתחות, אתה תהיה גביר לשבועיים. תתלבש כמו גביר, תחיה כמו גביר, תאכל כמו גביר, תשען כמו גביר, רכבים, הכל חופשי. כך, תהנה. הוא כולו מרוגש, אמר, תשמע, אבל בשביל שתוכל לנצל את זה טוב, תבוא אליי, אני אלמד אותך. תבוא היום בערב, אני אקצה לך שעתיים, אני אסביר לך איך עובדים. איך חי גביר? טוב, הוא הולך הביתה, כולו שמח, אבל כשצריך ללכת לגביר, ללמוד איך להיות גביר, אז הוא כבר חושב לעצמו, מה? הוא ילמד אותי? מה הוא חושב שהוא יותר חכם ממני? הוא ילמד אותי איך להיות גביר? אני יודע לבד איך להיות גביר, לא צריך את הטובות שלו. טוב, יום למחרת, יומיים אחר כך שהגביר צריך לצאת, הבן אדם מגיע, לוקח את ה... מגיע לשם, הוא אומר, איפה היית? רציתי ללמד אותך איך לעשות את זה, מה? חבל וזה. טוב. אין בעיה, יאללה, קח את המפתחות, הוא לוקח את המפתחות, נכנס, משרתים, פותחים לו את הדלת, הוא מרגיש טוב עם עצמו, מביאים לו לאכול, והוא אוכל, ומתרגש לו, לא מעריך בפרטים של הסיפור, אבל ככה הוא נהנה מכל רגע, ייצור, ואז הוא אוכל, ואז הוא ישן, ומרגיש טוב עם עצמו, ואז לקראת ערב בא אליו המשרת, ואומר, תשמע, יש עכשיו מיטינג, יש פגישות פה, מה זה מיטינג, מה עושים במיטינג? הוא אומר, במיטינג יושבים כל הגבירים ביחד, והם מדברים ביניהם, וזה אומר, לא מעניין. הוא אומר, לא, אבל יש שם בורקסים ושתייה, בטח, אני מגיע, מה השאלה בכלל? לא, הוא מגיע, יושב שם, והם מדברים מילים קשות באנגלית, שהוא לא מבין מה הם אומרים, מונציפציה וזה, והמוניטורי, ופה, והעלאת ריבית, הורדת ריבית, אין לו מושג על מה הם מדברים. לבוש כמו גביר, יושב כמו גביר, עם משרת, עם הכל, והם פתוחים שהוא גביר. הוא שותק, הוא לא אומר כלום, שואלים אותו, ומה דעתך על העלאת הריבית? הוא אומר, מה, זה מצוין, מצוין, זה דבר טוב מאוד. אין לו מה להגיד, עשה אינדנדינו, זה מה שיצא. הוא אומר, מה, כולם חושבים שהעלאת הריבית לא טוב? הוא אומר, לא, 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 אם זה עולה זה טוב, אם זה עולה זה טוב. לא יגיד, לא יודע מה להגיד, וכולם ככה, וואו, הוא בטח מאוד חכם, כי הוא אומר, הפוך מכולם. זה בטח מאוד חכם, לא? יצור, ככה כולם מדברים שם והכל, והוא מרגיש את עצמו, ואז מישהו בא אליו, אתה רוצה להצטרף איתנו, בוא, תחתום פה, תחתום. לא יודע, הוא חותם, הוא לא חותם, הוא לא מבין מה קורה איתו שם, בדיוק, אחיה היחיד לא בשבילו הדבר הזה, הוא הולך הביתה. יושן בלילה כמו גביר, מאוד נהנה, אוכל כמו גביר, הכל טוב, הכל מצוין. מגיע הערב, ראש המשרתים בא אליו, עוד פעם יש לנו מיטינג, אמר, אז אותי, אני לא הולך למיטינג. הוא אומר, מה, חבל, זה... אני אגביר עכשיו? אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני לא הולך למיטינג. הוא לא הולך, אין על מה לדבר, הוא לא הולך. טוב, לא הולך, לא הולך. והוא ככה עובר את השבועיים, אוכל, יושן, אוכל, יושן, אוכל, יושן, הכל בסדר, יוצא לטיולים הרחבים קצת, הכל נהדר. עוברים שבועיים, והוא בא להחזיר את המפתחות לגביר, ואז שהוא בא להחזיר את המפתחות לגביר, הגביר אומר לו, נו, איך היה? הוא אומר, מעולה, עליתי 15 קילו, אכלתי הרבה, ישנתי טוב. הוא אומר, רגע, מה עם המיטינג? זה אומר, המיטינג זה הייתי חכם, התפטרתי מהם מיד. ככה, ביום הראשון ראיתי מדברים שם מילים קשות, עזבתי את זה. מה? חבל שלא באת מראש, הייתי מלמד אותך איך להשתמש עם הגביריות שלך, עם השבועיים האלה. במיטינג זה האלה, אנשים יחסו אליך כמו גביר. אנשים עכשיו פותחים חברה. הם רוצים שיהיה להם, אתה יודע, 5 אנשים עשירים שעומדים בראש החברה. היו נותנים לך 2% על כלום, על זה שאתה חותם את השם שלך. על זה שאתה מוכן שהשם שלך יהיה למעלה. היית, אם היית מנצל נכון את השבועיים האלה, היית יכול להיות עכשיו עשיר יותר ממני. לכולנו יש מיטינגס. יש לנו עכשיו שבוע שלם של חנוכה, שיש לנו כל יום מיטינג של חצי שעה עם הנרות. אם מישהו מנצל נכון את המיטינגס הזה, הוא יכול לצאת מיליארדר. אבל מה עסוקים? עסוקים בלאכול כמו גביר, לאכול את הסופגניות, לאכול את הלביבות, ללכת לישון ולבלות עם המשפחה. תנצל את המיטינגס! תנצל את המיטינגס! תנצל את 7 שנות הסבה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו באמצע החורף הארוך. לילי טייבס הארוכים, כמו שזה נקרא, לילי טייבת הארוכים, הוא נתן לנו מתנה. שמונה ימים של חנוכה, שמונה ימים שיש בהם מיטינג כל יום של חצי שעה. לנצל את המיטינג הזה, לשאוב אמונה, לשאוב תיקון הנפש מהנרות האלה, להסתכל עליהם, להתחזק בתוירה, להתחזק באמונה, להתחזק בקדושה. יש הזדמנות, יש זמן, לקחת חבילות משנות הסבה ולזרוק קדימה לשנות הרב. יבואו שנות רב. כמו אותו אחד שעומד בכותל, אומר, ריבונו שלם, פנצ'ר, פנצ'ר. לא, מה אתה רוצה פנצ'ר? מה אתה מבקש פנצ'ר? אומר, לא, לא, זה גלגל בעולם, עכשיו אני למעלה, אני מבקש שיהיה פנצ'ר. אין דבר כזה, פנצ'ר לא נהיה. היום טוב, מחר לא. זה הולך ככה, זה החיים. תיקח כוחות מהזמנים הטובים ללמוד להתמודד אחר כך. להיות חכמים, לנצל את המיטינגז האלה, לנצל את הפגישות שיש לנו יום-יום עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, לכיוון טוב, למצב טוב, לצמוח כמו שצריך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שתמיד יהיה טוב, בעזרת השם.